אז מה משותף לנחשי ענק במדבר, כאלה בגודל של קורות תעשייתיות כבדות, ללחמניות בן אסיאתיות מעודות, דלי מים סדוק ושבור, והשאלה האם כדאי בכלל להקשיב לפחדים הלא רציונליים של אמא שלכם?
שמי, זה נשמע כאילו אין שום קשר בין הדברים האלה, זה רנדומי לחלוטין.
נכון. במבט ראשון זה באמת נראה ככה, אבל היום אנחנו הולכים לגלות איך כל האלמנטים השונים והמשונים האלה מתחברים למערכת אחת ומדויקת להפליא. אנחנו בעצם צוללים היום לעיון מעמיק, מסע טקסטואלי מרתק, מתוך ראה תשפו הרב הלוי.
אוקיי.
והמשימה שלנו בדיון הזה היא לנסות להבין איך בעצם ההגות היהודית וההלכה קושרות בין המודעות העצמית שלנו, כאילו הפגמים הכי עמוקים שיש בנו, לבין הפעולות הפיזיות היומיומיות שלנו בעולם.
כן, ואנחנו גם נראה איך התפיסה הזו ממש מעצבת את האחריות החברתית והרגשית שלנו, במיוחד בסביבה המורכבת שאנחנו חיים בה היום.
בדיוק.
זה שהם לא מציגים רק איזו רשימת חוקים יבשה או פסיקות מנותקות מהמציאות?
כן, זה לא איזה ספר הוראות טכני.
ממש לא. הם משמשים בעצם כעדשה חדה שדרכה אנחנו יכולים לבחון את המנגנונים של נפש האדם. זה דיון על איך אנחנו תופסים את המרחב שסביבנו, איך אנחנו, את יודע או את יודעת, איך אנחנו מתמודדים עם כישלונות, ואיך מפתחים רגישות, רגישות כמעט קיצונית כלפי הזולת בעולם שהוא די מציף ורועש.
וואו, אז בוא פשוט ניכנס ישר פנימה. כי המקור הראשון מתחיל עם תיאור ויזואלי שבאמת קשה לשכוח.
כן, המדרש של המדבר.
נכון, הטקסט מביא מדרש על הפסוק מספר דברים שמתאר את המדבר שבני ישראל הלכו בו. עכשיו, כשאנחנו חושבים על מדבר, אנחנו מדמיינים חול, יובש, אולי זו לטאה.
כן, נוף צחיח כזה.
בדיוק. אבל המדרש אומר שהיו שם נחשים ועקרבים. ולא סתם, נחשים, הטקסט ממש מציין שהם היו עצומים בגודל של קורת בית הבד. עכשיו, אתה יכול קצת לעזור לנו להבין את קנה המידה הזה? מה זה אומר בפועל?
תראי, כדי להבין את הדימוי הזה באמת, אנחנו צריכים לדמיין בית בד עתיק שבו ייצרו שמן זית. תהליך הקטישה של הזיתים דרש לחץ אדיר.
אוקיי.
וכדי לייצר את הלחץ הזה, השתמשו בקורת עץ ענקית, מסיבית מאוד, לעתים באורך של מספר מטרים ובעובי של גזע עץ שלם.
וואו, קורת עץ שלמה.
כן. היא הייתה כבדה בצורה יוצאת דופן רק כדי למעוך את הזיתים שמתחתיה. אז המדרש בעצם מבקש מאיתנו לדמיין נחש שיש לו את העובי, הגודל ואפילו המשקל של קורת בית הבד הזו.
אימאלה.
לגמרי. זה לא סתם איזה נחש ארסי קטן שמסתתר בחול, זו מפלצת הימתית.
הטקסט אפילו משתף פרט מדהים על אדם שראה פעם נחש כזה גדול במציאות, ומרוב פחד ותדהמה פשוט נשרו לו כל השערות.
כן, פחד משתק לחלוטין.
זה תיאור של פחד שאי אפשר באמת להתעלם ממנו. אבל לאן הטקסט לוקח את זה? כאילו, למה אנחנו בכלל מתעכבים על הזואולוגיה המפחידה הזו? מה הפואנטה?
יפה. כי כאן המקור עושה תפנית פילוסופית די חדה. הוא נשען על פסוק של שלמה המלך מספר משלי, דרך נחש עלי צור. שלמה המלך בעצם מתאר את האופן שבו נחש מתקדם על סלע.
אוקיי, ואיך זה נראה?
אז תחשבי רגע על הפיזיקה של התנועה הזו. כשנחש זוחל על אדמה או על עופר או על חול, הוא כמובן משאיר אחריו שובל מאוד בולט לעין. אפשר ממש להתחקות אחרי העקבות שלו.
כן, לראות את המסלול שלו, מאיפה הוא הגיע.
נכון. אבל מה קורה כשהוא זוחל על צור, כלומר על איזה סלע גרנית קשה ואיתן?
הוא פשוט מחליק עליו?
בדיוק, הוא מחליק. הוא לא משאיר שום עקבות, שום סימן, והטקסט מסביר שהתנועה הזו היא מטאפורה מאוד עמוקה לאדם בעל גאווה. אדם גאוותן הוא אדם שהלב שלו קשה כסלע.
הבנתי.
וכשהלב קשה ובלתי חדיר, אי אפשר בכלל להבחין בפגמים. מי שחושב שהוא מושלם ושאין בו שום דופי, הוא בעצם נשלט על ידי יצר הרע, פשוט משום שאין לו שום מנגנון של תיקון עצמי.
כי הוא לא רואה את העקבות.
הוא לא משאיר עקבות שאפשר לבחון. הכל מחליק.
תדע לך שכשאני חושבת על הדימוי הזה של, של הסלע ששום דבר לא נרשם עליו, האנלוגיה שעולה לי לראש היא פשוט של מחוות טפלון.
מחוות טפלון?
כן. אדם גאוותן הוא כאילו ממש כמו מחוות טפלון, שום דבר לא נדבק אליו. אתה מנסה להעביר עליו ביקורת בונה, זה מחליק.
אה, יפה.
הוא עושה טעות, הוא מיד מוצא מישהו אחר להאשים, והאחריות מחליקה ממנו הלאה, כאילו אין לו שום יכולת לעשות רפלקציה עצמית, כי מבחינתו הוא מושלם.
לגמרי. זו השוואה מדויקת מאוד.
לעומת זאת, אדם ענב הוא כמו חוף ים חולי. כל צעד, אפילו הצעד הכי קטן, כל טעות או מעידה ממש משאירה חותם.
בדיוק. הלב הענב הוא פגיע, הוא סופג והוא רושם את החוויות ואת הטעויות.
אפשר להסתכל אחורה, לראות את השקע בחול, להבין שמשהו קרה שם ולנסות לתקן. אבל כאן בדיוק עולה לי איזשהו קושי, ואני בטוחה שגם מי שמאזין לנו עכשיו תוהה לגבי זה.
אוקיי, מה הקושי?
תראה, אם הציפייה מאיתנו היא להיות באמת חוף ים כזה, להכיר בכל פגם ובכל טעות שלנו, ולראות תמיד את העקבות שאנחנו משאירים, איך אפשר שלא ליפול לייאוש?
אה, זה כבד.
הרי אם אנחנו כל הזמן מודעים לסדקים ולפגמים שלנו, ומודעים לכל פעם שבה לא היינו מושלמים, זה יכול לרסק אותנו רגשית. איך בכלל המקורות מתמודדים עם כובד המשקל של המודעות העצמית הזו?
תראי, זו בדיוק שאלת המפתח כאן. והטקסט עונה עליה דרך משל סיני עתיק, שמשנה לחלוטין את הפרדיגמה שלנו.
משל סיני בתוך טקסט הלכתי?
כן, והמשל הזה מסביר בדיוק איך הפגמים שלנו הם לא בהכרח תקלות שצריך רק לבכות עליהן, אלא הם עצמם יכולים להיות המנגנון שמייצר ברכה.
אה, המשל הזה הוא באמת פנינה. מסופר שם זקנה סינית שהייתה הולכת בכל בוקר לשאוב מים מהנהר כדי להביא לביתה.
נכון.
ויהיו לה שני דליים שהיא נשאה על מות. דלי אחד היה חדש ומושלם, פשוט אטום לחלוטין. הדלי השני היה ישן וסדוק.
ישן וסדוק, כן.
ובכל יום, במהלך ההליכה הארוכה מהמהר לבית, חצי מהמים שבדלי הסדוק היו פשוט מטפטפים ונוזלים החוצה. יום אחד, הדלי הסדוק, שאנחנו מקבלים עליו כזו הצצה אנושית, פשוט נשבר מבחינה רגשית.
הוא לא יוכל לשאת את זה יותר.
כן. הוא פונה לזקנה ואומר לה, אני מתבייש בעצמי, אני מרגיש חסר תועלת, אני עושה רק חצי מהעבודה שלי בזמן שהדלי השני מושלם, אני סתם מכביד עלייך, אולי פשוט תשליחי אותי.
והתשובה של הזקנה היא זו שבעצם הופכת את כל נקודת המבט שלנו על חוסר שלמות?
היא לא אומרת לו איזה משפט בנאלי כמו, לא נורא, אני אוהבת אותך למרות שאתה פגום.
אוקיי, אז מה היא אומרת?
היא מסתכלת עליו ואומרת, אתה חושב שאתה מאבד מים לחינם? תסתכל רגע על צד הדרך. שמת לב לפרחים המדהימים שצומחים לאורך השביל?
וואו.
בזכות המים שטפטפו מהסדק שלך, יום אחרי יום, הפרחים האלה זכו להשקיה. בכל יום אני כותפת מהם ומקשטת את שולחן הבית. בלעדיך, ודווקא בגלל הסדק שלך, לא הייתה נוצרת כזו שמחה וכזה יופי בעולם.
זה פשוט מדהים. כאילו, חוסר השלמות שלו הוא זה שיצר את החיים?
לגמרי. אבל תסביר לי איך הטקסט מחבר את המשל הפילוסופי והיפהפה הזה לעולם ההלכה המעשי.
הוא עושה את זה דרך חיבור לפרשת ראה, סביב הנושא של מצוות הצדקה. כשהתורה מדברת על מתן צדקה, מופיעה שם המילה בגלל, כי בגלל הדבר הזה יברכך השם. המגיד מדובנה שדבריו מובאים בטקסט, הוא מתעכב על המילה הזו, הוא מנתח ממש את הפסיכולוגיה האנושית של הנתינה.
מעניין.
הרי באופן טבעי, כשאדם נותן מכספו לאחר, התחושה הראשונית היא של חיסרון, של הפסד, נכון?
תראה, אני אהיה כנה איתך, עם כל הכבוד למטאפורות המרגשות, על פרחים, נתינת כסף היא בסופו של דבר הפסד מתמטי ומוחשי.
אוקיי.
אם יש לי 100 שקלים בארנק, והחלטתי לתת אותם לצדקה, אז הארנק שלי כעת ריק יותר. הפסדתי כוח קנייה. כאילו, איך אפשר לומר שזה לא הפסד?
אז תילי, המגיד מדובנה צפה בדיוק את ההתנגדות הזו שלך, וההסבר שלו ממש נוגע בשורש של איך אנחנו מגדירים הפסד. הוא עורך הבחנה מאוד חדה.
איזו הבחנה?
הוא אומר שיש הבדל עצום בין חור בכיס לבין דלי שמטפטף מים ומשקה פרחים. המנגנון הוא שונה לגמרי. אם יש לך חור בכיס ונפל לך שטר של 100 שקלים ברחוב, זה באמת הפסד נטו.
נכון, זה פשוט הלך לאיבוד.
וזה הפסד כואב. ולמעשה, המגיד מדובנה אומר שגם אם למחר תזכי בלוטו ב10,000 שקלים, את עדיין תחשבי על ה100 שקלים האלה שנפלו מאחור בכיס ואת תצטערי עליהם. למה? כי הם הלכו לאיבוד ללא שום תכלית. שום דבר לא צמח מהם.
הבנתי. זה פשוט אובדן ריק.
בדיוק, זה ריק. אבל כשאדם נותן צדקה מרצונו, הוא לא יוצר חור בכיס, אלא הוא הופך להיות הדלי הסדוק שמשקה את הפרחים.
וואו.
כשאת מבינה שהנתינה הזו, הכסף שיצא ממך, הוא לא התאדע באוויר, אלא הוא בעצם זה שאפשר למשפחה לקנות אוכל, או מצמיח שמחה וברכה במקום אחר, אז הפסיכולוגיה משתנה. את מבינה שזה לא הפסד, אלא השקעה.
לגמרי. החיסרון הוא רק המנגנון שדרכו הברכה עוברת הלאה.
בדיוק. זה לא בג במערכת, זה הפיצ'ר.
זו באמת דרך אחרת לגמרי להסתכל על הפעולות שלנו. אם אנחנו מבינים שכל מה שאנחנו עושים, ואפילו מה שנתפס כחיסרון שלנו מייצר אדוות והשפעות במציאות, אז אנחנו מבינים למה נדרשת מאיתנו מודעות כל כך גבוהה לכל דבר.
חד משמעית.
ומה שמרתק בעיניי בטקסטים האלה, זה שהמודעות הזו לא נשארת רק כאילו ברמה הפילוסופית בתוך הראש שלנו. היא מתורגמת ממש לתנועות הגוף שלנו במרחב הפיזי.
נכון מאוד. תראי, ההלכה היהודית היא מערכת שלוקחת רעיונות מופשטים ומקרקעת אותם לתוך שרירים, תנועות ואיברים. הגוף הפיזי שלנו הוא כלי.
כלי שדרכו אנחנו מבטאים יראת כבוד. הטקסט מציג את זה, למשל דרך הלכות שנוגעות לתנועה, כמו הדין של הכהן הגדול ביום הכיפורים.
או, זו דוגמה מצוינת.
ביום הקדוש ביותר בשנה, כשהוא מסיים את העבודה שלו בתוך קודש הקודשים, שזה המקום הכי מקודש שיש, איך הוא יוצא משם? הוא לא פשוט מסתובב, מפנה את הגב צ'יק צ'אק וצועד החוצה.
ממש לא.
הוא יוצא בצעדים איטיים לאחור, תוך שהפנים שלו עדיין מופנות אל הקודש. הוא לא מפנה עורף.
נכון. והעוצמה של הכלל הזה היא שהוא לא שמור רק לאליטה, את מבינה? זה לא רק לכהן הגדול פעם בשנה. זה מחלחל לכל פעולה של כל אדם.
איפה אנחנו רואים את זה ביום-יום?
למשל, תלמיד שמסיים פגישה ונפרד מרבו, ההלכה מצפה ממנו לא להפנות מיד את הגב, אלא לפסוע מעט לאחור. זה ביטוי פיזי של כבוד והכנעה. ואותו דבר בדיוק קורה ביום-יום של כל מתפלל.
בסיום תפילת העמידה.
בדיוק. מתפלל צועד 3 פסיעות לאחור, כדי לדמות את אותה יציאה מקודש הקודשים. אגב, הטקסט מציין שמתחילים את הפסיעה לאחור דווקא ברגל שמאל.
למה דווקא שמאל?
כי רגל שמאל נחשבת באופן מסורתי לחלשה יותר, והשימוש בה כצעד ראשון החוצה מסמל את הקושי שלנו להיפרד מהנוכחות של הקודש. הגוף ממש מדבר את הרגש.
זה יפהפה. ויותר מזה, הטקסט לא מדבר רק על התנועה הכללית במרחב, אלא מתייחס לשימוש ספציפי באיברים שונים, ואיך הם מבטאים כבוד או חלילה זלזול.
נכון, יש את הכלל לגבי הרגל.
כן, מוזכר במקורות שאין להושיט שום דבר למלך בשם ודם באמצעות הרגל, כי זה נחשב לאקט בזוי ומזלזל. וההיקש כאן הוא ברור, קל חומר שאסור לעשות פעולות כלפי מלך, מלכי המלכים, באמצעות הרגל או באיזושהי צורה בזויה.
ולכן ההלכה קובעת שאין לעשות מצוות בצורה פחותת כבוד. למשל, במצוות כיסוי אדם לאחר שחיטה של חיה עוף, יש מצווה לחסות את אדם באפר, אז ההלכה קובעת בפירוש שאסור לחסות את אדם על ידי גריפת האפר באמצעות הרגל.
חייבים לעשות את זה ביד או בכלי.
נכון, כדי לא להפוך את המצווה למשהו בזוי. ואותו היגיון חל גם על חפצים של קדושה. נר חנוכה, למשל, אסור להשתמש באור שלו כדי למצוא איזה מטבע שנפל או כדי לקרוא עיתון.
או קישוטי סוכה, שאסורים בהנאה של חול במהלך החג. החפצים הפיזיים פשוט סופגים לתוכם את המודעות ואת הכבוד שלנו.
בדיוק כך.
וכאן מגיע קו התפר שהופך את כל הדיון הזה לדעתי למרתק במיוחד. אנחנו לוקחים את העקרונות העתיקים האלה של כבוד, מודעות למרחב וקדושת החומר, שהתחילו שם במדבר עם הנחשים ובקודש הקודשים, ורואים איך הם מיושמים באותה רזולוציה בדיוק על המציאות של המאה ה-21.
לגמרי. ההלכה כאלגוריתם.
זהו, מערכת ההלכה מתפקדת פה פחות כספר חוקים עתיק, ויותר כאלגוריתם או כקוד פתוח. ברגע שאתה מזין לתוכו מציאות טכנולוגית או קולינרית חדשה, הוא יודע לאבד את הנתונים ולהפיק פסיקה שמבוססת על אותה לוגיקה עתיקה.
בוא נדבר קצת על אוכל.
אוכל זה תמיד טוב.
איך ההלכה מתמודדת למשל עם לחמניות בן?
לחמניות בן. באו. הם באמת דוגמה נפלאה לאתגר הלכתי שנובע משינוי פיזיקלי, משינוי של מצב הצבירה. למי שלא מכיר, מדובר באוכל רחוב אסיאתי מאוד פופולרי.
טעים ברמות, יש לציין.
והבצק עצמו הוא בעצם בצק שמרים שמזכיר מאוד לחם רגיל. אבל ההבדל הקריטי הוא בדרך ההכנה.
שזה לא באפייה.
בדיוק. במקום להכניס את הבצק לתנור עם חום יבש, שאופה אותו ומוציא ממנו את הלחות, אז מניחים את הלחמניות בסלסילת במבוק מעל סיר עם מים רותחים.
וזה עידוי.
כן, הן מתבשלות אך ורק מהעדים החמים, מה שאומר שהן סופגות לחות במקום לאבד אותה.
אז איך אלגוריתם ההלכה בעצם מנתח את פעולת העידוי הזו?
הוא מתמקד במנגנון הפיזי. מכיוון שהבצק מבושל בעדים ולא נאפה בחום יובש, אז ההלכה אינה מסווגת אותו כלחם במובן הקלאסי, אלא כתבשיל, משהו שקרוב יותר באופיו לקוסקוס, פסטה או אטריות.
אוקיי.
וכתוצאה מכך, הברכה הראשונה עליו אינה מוציא לחם מן הארץ, אלא בורא מיני מזונות. אבל פה נוצרת מורכבות חדשה.
איזו מורכבות?
מה קורה אם אדם יושב ואוכל כמות גדולה מאוד של הלחמניות האלו, ובעצם קובע עליהן סעודה שלמה? האם ברגע הזה הן משנות סטטוס והופכות ללחם?
וואלה, זה באמת מסבך את העניינים. אז מה הפתרון למורכבות הזו?
אז בגלל שיש מחלוקת בין הפוסקים לגבי הסטטוס שלהן כשאוכלים כמות גדולה, הטקסט מציע פתרון שמראה עד כמה ההלכה מעדיפה מודעות וזהירות.
ואיך עושים את זה פרקטית?
המחמירים והמאדרים ממליצים שאם אדם מתכנן לאכול הרבה לחמניות בן, אז עדיף שיעשה זאת בתוך סעודה מסודרת שכבר התחילה בנטילת ידיים ואכילת לחם רגיל.
הבנתי.
ככה הוא יוצא ידי חובה מכל הכיוונים, והברכה של הלחם פותרת גם את הלחמניות, בלי להיכנס לכל הספקות האלה.
מעניין, כלומר, המרחב והסביבה של הסעודה משנים את היחס שלנו לאובייקט. וזה מוביל אותנו ישירות לדוגמה נוספת שהטקסט מביא שקשורה לאוכל ולבגדים של קיץ.
בגדים של קיץ?
כן, תחשוב על אדם שהולך לבריכה או לים. לפני שהוא נכנס למים, הוא הרי פושט את הטלית הקטן שלו את הציצית. הוא נכנס למים, שוכן, נהנה, יוצא, מתנגב ומתלבש שוב.
אוקיי.
ברגע הזה הוא צריך לקבל החלטה האם הוא מברך שוב על לבישת הציצית, או שהברכה שהוא אמר בבוקר עדיין תופסת, למרות שהוא התנתק פיזית מהמצווה לזמן מסוים.
או גם כאן יש התייחסות מרתקת לזמן ולמרחב, ויש הבדלים מעניינים מאוד בין המסורות.
תסביר.
הטקסט מפרט שלפי מנהג האשכנזים, המדד המרכזי הוא הזמן. אם אדם פשט את הציצית לזמן קצר יחסית, מה שמוגדר כזמן של יציאה לצורך קטן למשל, כניסה קצרה לשירותים או איזו מקלחת מהירה, אז הוא לא מברך כשהוא לובש אותה מחדש.
הגיוני.
אבל אם הוא שעה בים או בבריכה פרק זמן משמעותי, כשהוא יתלבש הוא יצטרך לברך שוב, כי בעצם נוצר נתק.
ומה קורה אצל הספרדים?
אצל הספרדים הלוגיקה פועלת קצת אחרת. יש פוסקים שאומרים שצריך לעבור לפחות חצי שעה כדי לברך שוב, ויש שאומרים שאפילו אם חלפו 3 שעות תמימות שבהן הוא היה בלי הציצית, עדיין לא מברכים כשחוזרים ללבוש אותה.
וואו, אז אם יש כל כך הרבה דעות, איך האדם הפשוט אמור לנהוג בלי להסתבך לגמרי?
אז פה הטקסט מציע פתרון פרקטי להפליא, והוא נשען על משהו מאוד חזק, כוחה של המחשבה והתודעה.
כוונה בעצם?
בדיוק. הפתרון נקרא כוונה. כשאדם מתעטף בציצית מוקדם בבוקר ומברך את הברכה הראשונה, הוא פשוט צריך לכוון במחשבתו בצורה אקטיבית שהברכה הזו תחול ותפתור כל פעם נוספת שהוא ילבש או יחליף ציצית במהלך אותו היום.
זה גאוני. בעזרת תודעה מוקדמת, הוא פשוט פותר את הסבך ההלכתי.
כן, המודעות. פותרת את הבעיה לפני שהיא נוצרת.
אז דיברנו על שינוי מצב צבירה במזון ועל התנתקות מבגד במרחב. אבל מה קורה כשהמרחב כולו משתנה באופן רדיקלי? כשאנחנו ממש עוזבים את הקרקע.
את מדברת על המסוקים.
כן. ראיתי בטקסט התייחסות מרתקת למסוקים ולטיסות פרטיות, ורציתי שתסביר לי את זה. כולנו הרי מכירים את ההלכה שמי שחוצה את האוקיינוס במטוס מברך הגומל כשהוא נוחת, נכון? כי זו נסיעה ארוכה שיש בה אלמנט של סכנה. אבל הטקסט מדבר על מסוקים שאינם חוצים ים בכלל.
נכון, וזו באמת פסיקה מעניינת. ההלכה קובעת שאדם שטס במסוק או במטוס קל למשך 72 דקות צריך לברך ברכת עום הגומל בשם ומלכות.
שזו ברכת ההודעה המלאה הגבוהה ביותר?
בהחלט. וזה נכון, כפי שאמרת, גם אם הוא טס אך ורק מעל יבשה, למשל, טיסה מחיפה לאילת.
אבל, כאילו, למה בעצם? הרי הוא לא חצה מדבר שממה והוא לא עבר מעל ים סוער. מה המנגנון ההלכתי פה? למה דווקא 72 דקות באוויר מחייבות ברכה כזו?
תראה, ההיגיון פה נוגע לניתוק מהארץ ולכניסה למרחב שאינו טבעי לאדם.
השמיים.
כן. 72 דקות זה פרק זמן שמוגדר בהלכה כשיעור פרסה, כלומר זמן של מסע משמעותי. ברגע שאדם מתנתק מהקרקע, עולה לגובה רב ושואב באוויר למשך הזמן הזה, הוא בעצם נכנס לתחום שהוא במהותו מסוכן יותר.
הוא תלוי באוויר.
בדיוק. הוא נתון לחסדי שמיים באופן הרבה יותר מובהק מאשר, נגיד, הליכה על הקרקע. המהירות, הגובה והניתוק מהאדמה ממש מגדירים את הטיסה כדרך בפני עצמה. ולכן, ההלכה דורשת ממך להכיר בנס של החזרה לקרקע הבטוחה, בדיוק כמו מי שחזר מהים.
זה מדהים איך שזה עובד. וזה מוביל אותנו, בצורה די חלקה, לחלק האחרון והמרגש ביותר של הדיון שלנו.
החלק החברתי.
כן, כי עד עכשיו ראינו איך המערכת דורשת מאיתנו מודעות עמוקה לגוף הפיזי שלנו, לאוכל, לזמן, למרחב ולאוויר, אבל כאילו, לאן כל זה הולך? כל הדיוק הזה לא קיים רק כדי שנהיה איזה טכנוקרטים של חוקים, נכון?
ממש לא. זה נועד למשהו הרבה יותר גדול.
זה נועד, בסופו של דבר, לאמן אותנו להיות מדויקים ורגישים בצורה קיצונית כלפי בני אדם אחרים, כלפי החברה שאנחנו חיים בה. ואנחנו רואים את זה בצורה הכי מובהקת בדיני רכוש, וספציפית בדיני ההפקר. בוא נדבר על זה קצת.
אוקיי, אז דיני תרומות ומעשרות הם באמת בסיס חברתי חשוב. העיקרון הוא ששבט לוי לא קיבל נחלה חקלאית בארץ ישראל, ולכן החקלאים צריכים לתת להם מעשר מהיבול שלהם כדי להתקיים.
הגיוני.
אבל יש יוצא מן הכלל, והוא פירות של הפקר. אלו פירות שאין להם בעלים, למשל עץ שגדל ברחוב ציבורי, או שדה שהבעלים שלו הכריז שהוא מפקיר אותו לכל מי שרוצה.
והפירות האלה פטורים.
נכון. מכיוון שהפירות האלה נגישים ללוי בדיוק כמו לכל אדם אחר, ההלכה פותרת אותה ממעשר.
תראה, זה נשמע הגיוני, אבל אם אני חקלאית ממולחת שפשוט רוצה לחסוך 10% מהיבול שלה, מה מונע ממני להכריז על השדה שלי כהפקר רק כדי לקבל את הפטור, ואז מיד לרוץ ולאסוף את כל הפירות לעצמי?
או. בדיוק בגלל החשש מהרמאות הזו, ההלכה הציבה חומות של רגישות ודרישות מחמירות מאוד.
כמו מה למשל?
קודם כל, את לא יכולה להפקיר בלים או באיזו לחישה לעצמך. את חייבת להכריז על ההפקר בפני 3 אנשים לפחות. שנית, את לא יכולה להפקיר אחרי שכבר כתבת ואספת את הפירות בצורה מסודרת, כי בשלב הזה ברור שזו רק תחבולה כדי להימנע ממעשר.
אוקיי, זה חוסם פרצה אחת.
ויש את הכלל החשוב ביותר. גם אם עשית הכל כהלכה, ואכן הפקרתי את השדה, אם את הבעלים המקורית תרצי לאסוף את הפירות בחזרה לעצמך, תהי פטורה ממעשר רק אם תחכי 3 ימים שלמים.
וואו, 3 ימים.
כן. זה מוודא שההפקר היה אמיתי והיה לציבור זמן ממשי לאסוף ממנו פירות.
זה מבריק? ויש פה עוד הלכה שממחישה איך המודעות החברתית מגיעה ממש לרמות דקות מאוד של רגישות.
את מתכוונת למי שעושה הרימה.
בדיוק. מה קורה עם אדם פשוט, שהוא לא בעל שדה, הולך ואוסף המון פירות הפקר שבאמת פטורים ממעשר, והוא עושה מהם הרימה גדולה ומסודרת, מה שנקרא גורן. הטקסט אומר שברגע שהוא עשה ערימה גדולה, חכמים חייבו אותו להפריש מעשר, למרות שמבחינה אובייקטיבית אלו פירות פטורים. כאילו, למה?
זה בגלל מושג שנקרא מראית העין. ההלכה מבינה שהמעשים שלנו נשפטים כל הזמן על ידי הסביבה.
איך זה נהיה מבחוץ בעצם?
נכון. אם מישהו עובר ברחוב ורואה אדם עומד ליד ערימה עצומה של פירות, הוא לא יודע שאלו פירות הפקר.
הוא יחשוב שזה חקלאי פרטי.
בדיוק. ואם הוא יראה שאותו אדם לא מפריש מעשר מהרמה הזו, הוא עלול לחשוב שזה פשוט מותר לעשות ככה, או שאותו אדם הוא נוכל. אז המודעות הנדרשת כאן היא לא רק למה שאתה עושה באמת באמת בסתר, אלא לאיך שזה מצטייר כלפי חוץ ואיך זה משפיע על האווירה החברתית והנורמות בסביבה שלך.
מדהים. והמודעות והרגישות הזו לזולת מגיעות ממש לשיא מוחלט לקראת סוף הטקסט, כשאנחנו עוברים מהמישור של רכוש וכסף למישור הרגשי הטהור.
כן, הסיפור על הרב דב יפה.
נכון. מובד שם הזרה חמורה של הרב דב יפה, זכר צדיק לברכה, שהיה חוזר ואומר לאנשים שצריך להיזהר יותר מכל דבר לא לצער אף אדם, ובמיוחד לא לצער הורים. וכאן, הטקסט מציב בפנינו סנריו שדורש מאיתנו לבחור בין האמת האובייקטיבית לבין האמפתיה שלנו.
שזה קונפליקט יומיומי לדעתי.
לגמרי. מסופר על בחור ישיבה שרוצה לצאת לטיול שגרתי, אבל אמא שלו מפחדת ודואגת לו ומבקשת, פשוט מתחננת, שלא יצא. עכשיו תראי, אני אהיה פרקליטת השטן לרגע, וישאל אותך שאלה קשה.
בבקשה?
נניח שהבחור בדק את כל מסלולי הטיול. הוא דיבר עם קצין ביטחון, עם המשטרה, בדק את מזג האוויר, הטיול בטוח ב-100%. מבחינה אובייקטיבית לחלוטין, אין לאמא שום סיבה רציונלית לדאוג. הפחד שלה הוא סתם חרדה לא מבוססת.
אוקיי.
למה שהאמת האובייקטיבית שלו תפסיד לפחד הלא רציונלי שלה? האם זה לא פשוט להיכנע לחרדות של מישהו אחר במקום, אתה יודע, לחיות את החיים?
תשמעי, זו שאלה מצוינת, באמת, והתשובה שהטקסט מספק היא עמוקה מאוד, והיא די מאתגרת את צורת החשיבה המערבית הרגילה שלנו של מה שצודק.
אוקיי, תסביר לי.
תראי, ההלכה כאן לא מנסה להיות פסיכולוגית של האמא ולא מנסה לרפא אותה מהחרדות שלה. ההלכה עוסקת באחריות של הבן לפעולות שלו.
לפעולות הפיזיות שלו.
ביוק. והמסר הוא כזה, במישור הבן אישי, ובטח מול ההורים, המציאות הרגשית היא מציאות לכל דבר. זה לא משנה אם היא טועה מבחינה אובייקטיבית. ברגע זה, הצער שלה הוא אמיתי, הוא נוכח בעולם, והוא כואב לה ממש.
וואו.
ואם אתה כבן מחליט לצאת לטיול ולבלות, למרות זאת, אתה בעצם מייצר לעצמך הנאה שבנויה ישירות על כאב וצער של אדם אחר שיושב בבית ודואג.
מדהים.
אז במערכת הערכים הזו, האמפתיה וההימנעות מלייצר כאב אצל האחר תמיד יגברו על הרצון האישי שלך להיות צודק עובדתית, או להיות פשוט צרכן של הנאות.
וואו, זה סוגר לנו את המאגר בצורה מושלמת על המסע הטקסטואלי שעשינו היום. תחשוב על זה, התחלנו אי שם במדבר, עם עזרה חמורה מפני אותו לב שקשה כסלע, אדם גאוותן שמסרב לראות פגמים, שלא משאיר עקבות כמו מחוות טפלון, ושבטוח שהוא תמיד צודק.
כן, אותו נחש שמחליק על הסלע.
ומשם, דרך המשל של הדלי הסדוק, הבנו שהכרה בפגמים שלנו, באותם סדקים שמטפטופים מים, היא בעצם המנגנון שיכול להשקות פרחים לאורך המסלול, ולייצר חסד עבור אחרים בעולם.
ומשם הרי צללנו ממש אל הפרקטיקה הפיזית של ההלכה. ראינו איך הרגישות הזו מתורגמת למודעות אדירה למרחב שלנו, הכהן הגדול שצועד לאחור בהכנעה, הניתוח המדויק של עדי המים בלחמניות הבן, המודעות לניתוק מהקרקע כשנמצאים במסוק למשך 72 דקות, והזהירות הקיצונית במראית עין כשאנחנו אוספים פירות הפקר. הכל משתלב כדי לבנות אדם ששם לב לפרטים הכי הכי קטנים של ההשפעה שלו.
וזה הכל באמת מתנקז לשאלה הפשוטה והיומיומית ביותר, איך אנחנו מתייחסים לפחדים ולכאבים, גם הלא רציונליים של האנשים שחיים סביבנו, ובעיקר בעיקר אלו שהכי קרובים אלינו. אנחנו מבינים שכל תנועה, מאיך שאנחנו מסיימים תפילה ועד להחלטה אם לצאת לטיול בטוח, הכל מהדד החוצה ומעצב את המציאות.
כן, לגמרי. וכשאנחנו קצת עושים זום אאוט ומסתכלים על התמונה השלמה, על כל אותם סדקים בחיים שלנו, המקומות שבהם דברים לא עובדים באופן חלק, מושלם ורציונלי כפי שהיינו מצפים, יש פה נקודה עמוקה ששווה לקחת איתנו הלאה.
אוקיי.
אז מעניין לחשוב האם הפגמים האלה, הקשיים האלה בתוכנו, אצל האנשים שסביבנו, האם הם בכלל תקלות שאנחנו צריכים למהר להעלים או לתקן, אולי בעצם הם אינם טעויות של המערכת.
אז מה הם?
אולי הם בדיוק המנגנון הנסתר והמתוחכם שדרכו המציאות מבקשת מאיתנו לעצור לרגע, לקחת צעד אחד אחורה בחוות כמו הכהן הגדול, ולשאול את עצמנו איזה פרחים אני יכול להשקות עכשיו עבור מישהו אחר שמרגיש ברגע זה עזוב, מפוחד ופשוט צמא בשולי הדרך.